שלום לכולם. הנושא שעליו נדבר הוא נושא שחשוב ללמוד אותו בתקופה הזאת, כי התקופה הזאת היא תקופה מאוד מרתקת בהיסטוריה. קורים בעולם כל מיני דברים, וכשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה היסטורית, אז הייתה תקופה ארוכה מאוד, שבו מאז חורבן הבית השני, עם ישראל מפוזר בכל העולם, בגלות, בגלל מפני חטאינו, גלינו מארצנו, נחרב הבית הראשון, נחרב הבית השני, יצאנו לגלות והיינו עובדתית. לא בארץ ישראל המון המון שנים, קרוב ל-2000 שנה. בערך ב-100 השנה האחרונות יש שינוי מסוים מבחינת המיקום של עם ישראל בעולם, ויהודים חוזרים לארץ ישראל. בינתיים, אחרי 74 שנה, עדיין פחות ממחצית מיהודי העולם נמצאים בארץ ישראל, אבל בכל זאת זה שינוי דרמטי. זה שינוי דרמטי מבחינה זו שחוזרים לארץ הקודש, חוזרים לארץ ישראל. עכשיו, כשאנחנו רוצים ללמוד את הסוגיה הזאת של עם ישראל, הגלות והגאולה, אז המקום, כמובן, ללמוד את זה, זה בדברי הנביאים, כי הנביאים דיברו על כך, דיברו על הנבואה, על הגלות, ודיברו על הגאולה שתהיה בסופו של דבר. יש מושג שחוזר על עצמו בדברי הנביאים במקומות שונים, שבו הנביא אומר, הוא מתאר אירוע, והוא אומר, האירוע יקרה באחרית הימים. אז יש הרבה נבואות שהנביאים ישלחו בזמנו לומר לבני דורם. אבל היו נבואות מסוימות שבהם הנביאים הצמידו לזה ואמרו, זה יקרה באחרית הימים. עכשיו, בתנ"ך יש הרבה נבואות כאלה, אני היום רוצה להתמקד בנבואת ישעיהו, ולהתמקד בדבר מאוד ספציפי שאנחנו ערים לו עכשיו, אנחנו כבר רואים התחלה שלו. ההיסטוריה האנושית כאילו התפתחה, בזה שהיא עברה כל מיני תפיסות עולם של קיום, קיום חברתי. תפיסות פוליטיות. היו דיקטטורים בעבר, מלכים, עריצים, שליטים. אחרי זה באו כל מיני, עם המהפכה הצרפתית, כל מיני רעיונות של פרידום, של חופש. בד בבד במזרח אירופה עדיין, ואחר כך גם התפתח הקומוניזם. אז היה קומוניזם והיו סוציאליסטים וכל מיני וריאציות של צורות קיום חברתיות. היום, בעיקר לאנשים שגרים במדינות המערביות, יש איזו הבנה שבאמת הגענו לאיזושהי בשלות, ונפטרנו מהדיקטטורים ואלה שעיוותו את הרצון של הפרט ושל החופש, והאידיאולוגיה ששלטה בתקופה האחרונה, בעצם מאז הקמת ארצות הברית, בארצות הברית וממילא בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם, זה צורת המשטר הדמוקרטית. שנראית, עם חסרונותיה, יותר טובה מכל מה שקדם לה. ועדיין הרבה אנשים חושבים שדמוקרטיה זה הדבר הנכון והראוי והכי נוח לחיות בו. כי, לכאורה, היא טוענת, הדמוקרטיה, שהיא נותנת לאדם את האפשרות לבחור את מנהיגיו. אם הם לא בסדר, פעם בארבע שנים, או תלוי במדינות השונות, מדיחים אותם ובוחרים אחרים. על פניו זה נשמע מצוין, אבל במציאות הפוליטית של התקופה האחרונה, יש לפחות סימני שאלה על כל ההליך הדמוקרטי. מי שחי פה בארצות הברית ועקב מקרוב אחרי הבחירות האחרונות, בוא נאמר שהיו הרבה סימני שאלה האם ההליך באמת היה דמוקרטי. מבחינת העיוות של או האופן שבו באופן לא דמוקרטי הסתירו איך בדיוק בחרו את הנשיא וכן הלאה. אבל יש בעיה גדולה הרבה יותר, וזה שכל העניין הדמוקרטי, אם אתה מנתח אותו קצת טיפה לעומק, אתה יכול לראות שבעצם יש פה הרבה שחקנים משמעותיים מאוד, שהם בעלי ממון, בעלי הון, שקונים את הפוליטיקאים, והכסף משחק, והאינטרסים הכלכליים והכספיים משחקים תפקיד מאוד משמעותי באופן שבו בוחרים מועמד של מפלגה, משתי המפלגות, נגיד כאן בארצות הברית. ולכן זה לא לגמרי טהור כמו שזה נראה, כאילו באמת, הנה בא לידי ביטוי רצונו של האזרח או רצונו של האדם. יש איזו התחלה של סדקים באמון של האנשים במערכת הדמוקרטית. מי שמנתח שוב מבחינה פוליטית יותר לעומק מה שקורה נגיד בבחירות במדינות אחרות, באירופה. עכשיו היו בחירות בצרפת, היו בחירות וכמובן ארץ ישראל. כמובן ארץ ישראל. יש שחיתות פוליטית מטורפת עם אינטרסים שבהם פוליטיקאים בעזות פנים פשוט משקרים באופן גלוי לבוחרים שלהם, הולכים על מצע אחד, וזה לא התחיל מהיום, הולכים על מצע אחד, מבטיחים מבטחות, בסוף עושים הפוך לגמרי. עכשיו זה כבר הגיע לשיא של חוצפה, ולכן יש לאנשים איזה סדקים באמון בכל המערכת. אני רוצה לדבר לא על פוליטיקה, אלא רוצה לדבר על העיקרון. קראתי לשיעור הזה, ואתם תראו עוד מעט למה, קריסת כל האידיאולוגיות באחרית הימים. אנחנו נמצאים במצב של תהליך של שבר מתקוות שהיו לנו במערכות שונות, מערכות פוליטיות ואחרות, שפתאום הן לא כל כך מגשימות את השאיפות ואת התקוות שתלו בהן. יש פה דבר מאוד מאוד מהותי, ואני רוצה כשאמור להתייחס אליו מזווית ראייה של הנביאים ושל המחשבה והקבלה. אני אתחיל כמה שורות במהר"ל מפראג. הדברים מאוד עמוקים, והם יהיו מאוד לא מובנים בהתחלה, אבל חשבתי שזה המקום להתחיל. הוא מדבר על המעבר שיהיה בין סיום הגלות לגאולה. עכשיו, צריך לדעת שהגאולה היא לא רק גאולה של עם ישראל, היא גאולה של כל העולם כולו. כשתבוא הגאולה, כשיבוא המשיח, הוא ישנה את כל העולם כולו. זה לא יהיה רק סיום הגלות הפיזית והרוחנית של עם ישראל והשבתו לארצו ובניין בית המקדש וכן הלאה. אלא כמו שכתוב בדברי הנבואה, שזה ישפיע על כל העמים. למשל, הנבואה מפורסמת בישעיהו פרק ב'. חזון ישעיהו והיה ביום ההוא, הוא מדבר שם על כך שבאו כל הגויים לירושלים וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותם למזמרות וכן הלאה. כאילו, יש פה השפעה עולמית, יהיה פה שינוי עולמי. אז לדבר הזה מתייחס המהר"ל, כאן, במקום הזה, בנצח ישראל, בפרק למדי, נקרא כמה שורות מדבריו. אל תיבהלו אם בהתחלה זה יישמע ממש לא מובן, אבל נבהר את זה. יש פה את המהות של העניין. אומר המהר"ל כך, כל הוויה חדשה הוא הפסד ההוויה הראשונה, כלומר הקודמת. כל הוויה חדשה, מציאות משמעותית שהיא חדשה, היא באה במקומה של המציאות שקדמה לה. כל הוויה חדשה הוא הפסד ההוויה הראשונה, ולפיכך הוא הגורם, עצם מציאותה של ההוויה החדשה, הוא הגורם שיהיה היעדר הוויה בעולם קודם שיתגלה המשיח. עד שיהיה כאן הפסד הוויה ראשונה, ואז יתחיל הוויה מחדש. ובאור עניין זה, שקודם שיבוא המשיח, ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור. כיוון שיהיה הוויה חדשה ויהיה כמו עולם חדש. ולכך, כאשר תחול הוויה חדשה, אז יהיה בתהילה הוויה הראשונה ותתבטל צורת העולם הראשון. ואלה דברים מאוד דרמטיים, ואני רוצה טיפה ככה להעמיק בהם כדי להבין. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו הולכים לעמוד בפני שינוי שכל מה שהכרנו לא יהיה יותר. יהיו דברים חדשים לגמרי, והם יהיו טובים יותר, לכן אפשר להיות רגוע. כי בכל זאת, אנשים לא אוהבים, אנשים מרגישים חוסר ביטחון בשינויים. התרגלנו ככה, נוח לנו עם ההרגל, שינוי מפחיד. אבל כאן מדובר בשינוי שיש לטובה, אבל מה שזה אומר, זה שכל מה שהיה לפני לא יהיה אחרי. עכשיו, בואו נעשה מזה גם, נפיל מזה גם איזשהו רווח, שאני מקווה שיהיה לו משמעות בשתי רמות. אנחנו מתפללים ובתפילה אנחנו מזכירים קטע שלצערנו הרבה מאוד אנשים מחמיצים אותו. וזה הקטע האחרון בתפילה. נכון? הקטע האחרון בתפילה זה עלינו לשבח. עלינו לשבח לאדון הכל. עכשיו מה שקורה זה בסוף התפילה, אנשים כבר שבאים להתפלל, הם בבוקר מוקדם חייבים לרוץ לעבודה, ולכן הם הרבה פעמים אומרים את עלינו לשבח בדרך החוצה מהבית כנסת, אם בכלל. אז צריך לדעת שעלינו לשבח זה דבר מאוד משמעותי. בראש השנה אנחנו אומרים אותו במרכזה של תפילת מוסף, שהיא התפילה הכי חשובה בראש השנה, שם הוא מוזכר העניין של עלינו לשבח. עכשיו, עלינו לשבח יש שני שלבים. אם תשימו לב, הקטע הראשון מתחיל במילים עלינו לשבח לאדון הכל, והאות הראשונה זה האות עין. בשלב מסוים לקראת האמצע, והיה השם, כתוב שם, כי השם אומר, אין עוד, אין עוד. זה אמצע הקטע, והאות שמסיימת זה האות ד', עין וד'. עין וד' מייצר מילה בעברית, מייצר מילה בעברית, עד, כן? אבל הקטע השני מתחיל, על כן נקווה לך השם אלוקינו, והוא מסיים במילים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והנה אנחנו מוצאים עוד פעם התחלה וסיום של האות עין ד', ויש לנו פה שני עדים. על פי שניים עדים יקום דבר. עלינו לשבח לאדון הכל עד אין עוד, על כן נקווה לך, שוב, מתחיל בעין ונגמר בדלת, והיה שם המלך הכל הארץ ביום ויהיה שם אחד ושמו אחד. ויש פה עדות. והתפילה הזאת היא תפילה מאוד חשובה. כתוב שיהושע בן נון, כשנכנס לארץ ישראל וכבש את הארץ, הוא זה שתיקן את התפילה הזאת. כי עד אז יצאנו ממצרים אמנם, והכרנו את המצרים, אבל במשך 40 שנה היינו במדבר. ואנחנו עכשיו נכנסים לארץ, ורואים את עמי כנען ואת צורת התרבות שלהם, ויהושע בן נון באותו זמן מודה לקדוש ברוך הוא בשם כלל ישראל, שלא עשנו כגויי הארצות, לא שמנו ככל משפחות האדמה. בסדר? אז זה החלק הראשון של עלינו לשבח. השבח לקדוש ברוך הוא. בואו נתמקד בחלק השני. החלק השני של עלינו לשבח, בואו נראה אותו. על כן, נקווה לך השם אלוהינו. לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ. יכול להיות שיש לזה גרסאות שונות, אני קורא את זה מהגרסה הזאת, היא כוללת, אני חושב, את רוב הדברים שמופיעים בכל הגרסאות. אז על כן נקווה לך, בואו נסביר רגע את המילים. המילה תקווה, כיווי, לקוות. אז מי שלא יודע, המילה תקווה, האותיות המרכזיות בה זה האותיות קוף וו, שעניינם קו, קו. כשאני נמצא במצוקה, במצב שבו אני חסר ישע, אז אני כאילו בתוך עיגול שסוגר אותי מכל הכיוונים. ואני נמצא במצוקה ואני helpless, אני לבד לא יכול לצאת מזה. אז אם יש לי תקווה, פירושו של דבר שיש לי קו שיוצא ממני אל משהו שנמצא מחוץ למצוקה שלי, מחוץ לעיגול הזה, והוא לוקח אותי החוצה מהצרה. זה נקרא תקווה. תקווה זה קו. על כן נקווה לך השם אלוקינו. כלומר, כאן מדובר, אחרי שכבר עודנו לקדוש ברוך הוא שלא עשינו כגויי הארצות וכולי, אנחנו עדיין נמצאים במצוקה, אנחנו בצרה, אנחנו בגלות. ואנחנו מקווים לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו משם ויחזיר אותנו למצב הראוי שלנו, דהיינו שנהיה ככל העמים בארצנו, ושנהיה שלא ככל העמים בתורתנו, ושנהיה במקום הנכון שלנו. אז זה הפתיחה פה. על כן. נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך, לראות את הגילוי של האמת, עוזך זה כוח, ובמה זה כרוך? שימו לב, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. מה מפריע לגילוי האמת בעולם? העובדה שיש אלטרנטיבות או חלופות שטוענות לכתר, שזה בעצם העניין של האלילים. ושוב גם כאן, אני אוסיף כמה דברים שקשורים לחוכמת לשון הקודש, כי זה אחד מהמוטיבים המרכזיים בשיעורים שאני מעביר. החוכמה ועומק הפילוסופיה של החוכמה היהודית נמצאות בתוך המילים. מה זה אלילים? מה זה אליל? הקדוש ברוך הוא נקרא אל עליון. נכון? מלכי צדק מלך שלם, מזכיר את זה בפעם הראשונה בתנ"ך. ברוך אברהם לאל עליון, אל עליון. האותיות א' למד משמעותם כוח. יש לאל ידי לעשות לכם מאומה, כך אומר לבן כשהוא רודף אחרי יעקב. יש לאל ידי, הכוונה יש בכוחי. ישנה חיה בטבע שנקראת איל. איל זה מה שנקרא באנגלית ram, שזה חיה עוצמתית כזאת. איל, אל, זה כוח. הקדוש ברוך הוא, יש לו שמות שונים. אחד מהשמות, השם שמופיע בתחילת התורה, זה אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לו שמות נוספים. למה הוא נקרא אלוקים בבריאת העולם? מכיוון שבריאת העולם זה ביטוי הכי עוצמתי של הכוח האלוקי. בריאת המציאות, הוצאתה מן העין המוחלט אל היש, זה מראה על כוח עצום. אז הקדוש ברוך הוא אלוקים, והוא אל עליון. אבל יש מושג שנקרא עבודה זרה, או עבודת אלילים. מה זה עבודת אלילים? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם הוא עולם מורכב. יש בו שתי מערכות בסיסיות, אחת שנקראת שמיים, השנייה שנקראת ארץ. שמיים זאת המערכת המשפיעה, ארץ זאת המערכת המקבלת את השפע. והואיל והמערכת המשפיעה זה השמיים, הקדוש ברוך הוא ברא כוחות שמפעילים את הדברים שקורים במציאות הפיזיקלית, שהיא בעצם פסיבית וטכנית, אבל היא מקבלת את כוחה מהכוח שמושפע עליה. כל כוח נקרא, אמרנו, אל. עובדי עבודה זרה קדמונים זיהו בתוך הבריאה את הכוחות המפעילים שאותם ברא הקדוש ברוך הוא, ויחסו להם את מקור הכוח. וזה הדבר הרע בעבודה זרה, שאתה לוקח את כוחות הביניים, שהם כוחות נבראים, ומייחס להם את מקור הכוח במקום מקור הכוח האמיתי. זה נקרא עבודה זרה. עכשיו, למה הם נקראים אלילים? שימו לב, זה מאוד מעניין. המילה אליל כוללת את האותיות א' ל', אבל עם תוספת, י' ל', א' ל', י' ל', נכון? מאוד מעניין שזה קשור למילה, למשל, עץ. עץ ועציץ. עץ זה עץ, נכון? מה זה עציץ? זה עץ קטן. זאת אומרת, הקטנה של העץ זה עציץ. הקטנה של האל זה אליל. לכן הקדוש ברוך הוא אל עליון, והכוחות שהוא ברא, שהם כוחות בעלי כוח, אבל הוא נתן להם את הכוח, הם גם כן כאילו אלים, אבל הם לא אלים באמת, הם אלילים. אוקיי. עכשיו, האלילים האלה יצרו את המצב שבסופו של דבר הם באו כתחליף אצל בעיניהם של בני אדם, של עובדי עבודה זרה, כתחליף לבורא עולם, וזה היה כפירה במציאות השם. עכשיו צריך לדעת שהאלילים המדוברים זה לא רק פסל ומסכה ונשתחווים לצלם ולעגל ואין יודע מה. בכלל, כל הדברים האלה הם סימבולים של כוחות. זה לא שמשתחווים לפסל, אני יודע, לוקחים איזה משהו, עושים ממנו פסל מזהב ומשתחווים לו וחושבים שזה נותן לי חיים וזה נותן לי פרנסה ובריאות. זה לא הרעיון, הרעיון הרבה יותר עמוק ולכן הרבה יותר מסוכן. הפסל הוא מייצג, הוא סימבול של כוח רוחני. לכן גם עובדי עבודה זרה נקראים בשם עובדי כוכבים ומזלות. כלומר, זה אותו דבר. כוכבים ומזלות פירושו של דבר שהם זיהו את הכוחות הרוחניים שזורמים. וזה המזל שנוזל מלמעלה למטה באמצעות הכוכבים. והואיל והכוכבים עצמם היו מסודרים בצורות שונות, נכון? יש מזל תלה. ומזל שור, ומזל מוזניים. כלומר, זה קונסטלציה של כוכבים שבשלב מסוים הייתה נראית כמוזניים, נראית כשור, נראית כעקרב וכן הלאה. ולכן הם לקחו עכשיו משהו דומה לעקרב הפיזי, עשו ממנו סימבול, וכשהם משתחווים אליו, הם לא משתחווים אליו, הם משתחווים למה שהוא בעצם מייצג מבחינה רוחנית. זה בעצם הרעיון הכללי מאחורי העניין של עבודה זרה. בשורה התחתונה, העובדה שאנשים התייחסו לכוחות האלה ככוחות בעלי משמעות, שמהם הם מבקשים או אותם הם רוצים לרצות, זה היווה תחליף לידיעה שיש בורא אחד לעולם. וצריך לדעת, הידיעה שיש בורא אחד לעולם היא לא רק מצווה עלינו כיהודים, היא המצווה הראשונה בשבע מצוות בני נוח, איסור עבודה זרה. לאף אדם בעולם אסור לייחס אלוהות לשום גורם זולת בורא עולם. ולכן האלילים זה היה צרה צרורה. ולכן המצווה הכי חשובה בתורה, אני אסביר עוד מעט למה הכי חשובה, היא איסור עבודה זרה. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בסיני, אנוכי השם אלוקיך, מיד הוא אומר, הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכל מצוות התורה, אתה רואה גם מצוות בתורה, כולם נדחות מפני פיקוח נפש, חוץ משלוש. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, והראשון זה עבודה זרה. זה מראה את חומרתה. כי אדם שכופר באחדות האלוקים כשליט בלעדי, אז הוא כופר בעיקר ממש. עכשיו, אנחנו פה, בעלינו לשבח, אחרי שמודים לקדוש ברוך הוא שהוא לא עשנו כגוי הארצות, ונתן לנו תורה והכל, אנחנו עכשיו אומרים, אוקיי, והדברים אבל לא ברמה המושלמת שלהם, שהרי אנחנו בגלות, והתיאוריות הרווחות בעולם הן חלופות לאמת. לא רק ברמה הדתית. ברמה הדתית בוודאי. קחו למשל את הנצרות. הנצרות זה עבודה זרה, פר אקסלנס. למה? כי היא מדברת לא על אחד, אלא על השילוש, נכון? האב והבן ורוח הפרצים. אז יש שם עיוות של אחדות השם. וזאת הדת הכי, מבחינת הדתות, היא הדת הכי גדולה בעולם והכי משפיעה בעולם כבר 2000 שנה. אבל צריך לדעת שזה לא מסתכם בנושא דתי בכלל. הגמרא אומרת שההגדרה של עבודה זרה זה כל כוח, איזשהו, שהאדם מאמין, שבלשון הגמרא זה נקרא מטיבה או מריעה. אם ממנה מגיע הטוב או ממנה מגיע הרע. עכשיו, זה לא חייב להיות בכלל דבר דתי. זה יכול למשל להיות כוחי ועוצם ידי. זה יכול להיות המדע. המדע יפתור את הבעיות. אז המדע, אם המדע, אז לא צריך את אלוקים. כל דבר שבא במקום ריבונו של עולם, כאחד, כשליט האחד והאבסולוטי של הבריאה, זה נקרא עבודה זרה. עבודה זה התבטלות כלפי דבר זר, לא הדבר האמיתי. עלינו שבח החלק השני מתחיל בדיוק בעניין הזה. על כן, נקווה לך השם אלוקינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ. אני לא אכנס עכשיו למילה גילולים, מילה גילולים קשורה לדבר מאוס, כמו גלל, גללים, שזה פסולת, צועה. להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. שימו לב לביטוי הזה, קרות יקרתון. קרות יקרתון זאת אומרת שהם, זה כמו שיש עץ, שיש לו ענפים, והענף קיים רק כי הוא יונק מן העץ. אם אני קורט אותו, אני מנתק אותו ממקור החיות שלו, וממילא הוא מתייבש ונופל ומת. אז האלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכר כל ברך תשבע כל לשון. זאת אומרת, שכולם יבינו שכל הכוחות החלופיים הם שקר. בסדר? ולשם הדברים הולכים. כי המלכות באמת שלך היא, ולעולם תמלוך בכבוד, כמו שנאמר בנבואה, שיהיה השם באחרית הימין ומלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמי אחד השנייה. מה זה אומר? שכל הבריאה הולכת, כאשר התיקון של הכל יקרה, כשכולם יבינו את האמת והשקר יתרסק, השקר ייעלם, האלילים שהם התחליפים הקטנים כביכול לכוח האמיתי, ייקרטו, ייעלמו. כן.
אז כשאתה אומר שהשם יצר את האלילים האלה, אז באמת יש אלילים כאלה?
כן. מה זאת אומרת? שזה שקר, שזה לא נכון. בוא אני אסביר את זה. הקדוש ברוך הוא לא יצר אותם כאלילים, הוא יצר אותם ככוחות. המערכת, הבריאה כולה בנויה כמערכת מקבלת וכמערכת משפיעה. כך למשל את כל המציאות הפיזיקלית. המציאות הפיזיקלית היא מציאות מתה, היא מציאות נפעלת, היא מציאות פסיבית. עכשיו, יש כוחות שמפעילים אותה, כוחות נבראים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. הוא ברא אותם ברמה הזאת של כוח מפעיל וכוח נפעל. עכשיו, הוא לא ברא אותם כאלילים, הוא ברא אותם ככוחות, כחלק מהמערכת. יש פה מערכת מפעילה, מערכת נפעלת. מה עשו עובדי אלילים? הם לקחו את הכוחות האלה והתייחסו אליהם, וואו, יש להם כוח? אוקיי, אז הם הכוח והם מרכז הכוח, והם באו כתחליף לכוח העליון. כלומר, תוצאה מזה נשכח הכוח העליון. זה הסיפור. אבל הוא לא ברא אותם כאלילים, הוא ברא אותם ככוחות. טוב, אנחנו אומרים את זה גם בתפילת ראש השנה. בברכת הקדושה הרי מוסיפים שם קטע, בואו תראו קטע משם. אנחנו שוב מקווים שמה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ומלכות העליזה מהרה תעקור ותשבור, והשורה התחתונה היא ותמלוך אתה השם אלוקינו, כן? המלכות של השם מתגלית בעולם כשכל השקרים שהם תחליפים נעלמים. אז איך זה ייעלם? כמו עשן. כשאתה רואה עשן, בואו ניקח משהו אחר, דומה לעשן. אתה לוקח קומקום, שם אותו על האש ומביא אותו לנקודת רתיחה, נכון? מה קורה? יש איזה שובל לבן כזה שיוצא. הקיטור הזה, נכון? הוא נראה מאוד אמיתי. הוא נראה, אתה רואה אותו, זה לבן כזה וזה מתאמר, נכון? כל עוד זה במצב רתיחה. אם אתה מכבה את האש, מה יקרה? הוא מתפוגג ונעלם והיה כלא היה. ואז זה כאילו הפתעה, כאילו ראית, זה... אפשר היה לראות את זה בעיניים, אפשר אפילו למשל שזה כאילו, אבל זה איננו. זה נקרא כעשן תכלה. כלומר, יש לה קיום, אבל הקיום הזה הוא קיום אשלייתי, בטרם היא מתפוגגת ונעלמת. כל הרשעה, כל הרוע, כל הרשע, היא התפוגג כעשן, וממשלת הזדון, למה היא נקראת ממשלת זדון? כי יש פה רשעות. יש פה דבר שאין לו ערך, שהוא מייצג את עצמו כאילו שהוא הערך. זה נקרא זדון. תעביר מן הארץ. עכשיו, למה באמת הקדוש ברוך הוא, זה אולי מתכתב עם השאלה שלך, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הכוחות האלה באופן כזה שהם יהוו אפשרות להסתרת כוחו ושליטתו של השם? אז יש פסוק בנבואת ישעיהו. אומר הנביא ישעיהו על הקדוש ברוך הוא בפרק ממהי, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. הקדוש ברוך הוא נקרא אל מסתתר. הוא הכוח, אבל הכוח הזה הוא כוח שאפשר לא לראות אותו. הוא מסתתר. אומר הרד"ק, אכן, כן הוא, אכן זה כך, אכן כן הוא באמת, שאתה אל מסתתר, שאינך נראה. אבל שימו לב להמשך הפסוק. אלוהי ישראל מושיע. הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, ישראל אשר בך את פער. ישראל אשר בך את פער, פירושו של דבר, אני אל מסתתר, ויש סיבה, עוד רגע ניגע בסיבה למה הוא מסתתר, אבל הדרך לראות את מציאות השם בעולם, זה דרך עם ישראל. באמצעות ההיסטוריה של עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל ממצבים בלתי אפשריים, כמו, אנחנו כבשה בין 70 זאבים, וכל 70 אומות העולם הם זאבים רעבים שרק מחכים להזדמנות לטרוף אותנו, ואנחנו כבר קיימים במצב של הגלות הזאת עם השנאה והאנטישמיות של אומות העולם הרבה שנים, כאשר אין שום סיבה שהכבשה הזאת תחיה. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זאת אומרת, האופן של תשועת השם את עם ישראל, זה צורת הגילוי שלו. אחרת הוא מסתתר. רק באמצעות עם ישראל וההיסטוריה שלו אפשר לראות את השם בעולם. כמו שקרה בגאולת מצרים. נכון? פרעה חשב שהוא המלך הבלעדי. אז זה שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים בשינוי הטבע עם כל ניסי מצרים וכו', זה מראה את גילוי של הכוח המסתתר, הגילוי של הקדוש ברוך הוא. אם אפשר, תראו, אני אוהב לענות לשאלות, רק אני רוצה להעביר אינפורמציה, כן, אני רוצה, שנייה, אני רק אסביר את הכללים. אני רוצה להעביר פה אינפורמציה והרבה אינפורמציה. אם השאלות הן שאלות שאפשר לענות עליהן בכן ולא, ולא לצאת לגמרי מן העניין, אז בהחלט אפשר לשאול אותן. כן.
אם הוא אל מסתתר, אוקיי ישראל, אז הוא האלוקים שלנו. אז למה הוא בשביל
המצוות
בנוח?
הוא לא אלוקים שלנו.
כל העבודה זרה שהם מאמינים בהם.
אז צריך להבין את זה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא אלוהים שלנו. הקדוש ברוך הוא אלוהי העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את כל המציאות. למה בכל זאת הוא נקרא לא רק פה אלוהי ישראל? מכיוון שעם ישראל, זה התחיל מאברהם אבינו, אבל אחרי זה עם ישראל, היה העם היחיד בעולם שזיהה והתנכר לעבודה זרה, וזיהה את הקדוש ברוך הוא. ולכן, התואר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי ישראל, זה בא בעקבות הבחירה של בודדים מתוך האנושות כולה, שהבינו את האמת, ולכן נקרא השם השם אלוהי ישראל עלינו, לא כי הוא אלוהינו ולא אלוהיהם, הוא אלוהי כל הבריאה, הוא אלוהי כל העולם. אוקיי, די בכך, כי אם לא, כלומר, אם צריך יותר הסבר, אז אחרי. בסדר? פיין. אז בואו נראה הלאה. אמרנו שכשהקדוש ברוך הוא מושיע את עם ישראל, אז הוא מתגלה בעולם. כי הנס הכי מדהים בהיסטוריה ובעולם, שאפשר לראות אותו גם היום, הוא בין שלוש מילים. עם ישראל חי. אין שום סיבה בעולם שעם ישראל יתקיים. לא רק כל כך הרבה זמן. עם ישראל לצערנו בעצמו לא מבין מה שונה, הרבה מאוד יהודים בימינו לא מבינים מה ההבדל בינם לבין הגויים. ולכן זה עוד יותר פלא איך עם ישראל בכל זאת שורד. חוץ מזה שהגויים שונאים אותנו ורוצים לחסל אותנו ויש על זה הקבלות, השואה והאינקוויזיציה וכל הצרות כולם, בתוך עם ישראל עצמו יש חוסר הבנה אצל הרבה מאוד יהודים מה המשמעות להיות יהודי, ואף על פי כן עם ישראל חי. וזה נס גמור, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ורק כוח אחד מציל אותנו, הקדוש ברוך הוא, אלוהי ישראל מושיע. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה באמצעות זה שהוא מושיע את עם ישראל. עכשיו בואו תראו דבר, שוב, מאוד עמוק ומרתק, שנמצא בתוך הגאולה הראשונה של עם ישראל. הגאולה הראשונה הייתה גאולת מצרים. המכה ששכנעה במרכאות את פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים הייתה המכה העשירית. איך מתוארת המכה העשירית בתורה? בואו נראה. ספר שמועות. ויאמר משה, כה אמר השם, כה חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. בלילה שבין י' לט' ו' בניסן. מה יקרה כשאני יוצא בתוך מצרים? ובמורה גדול, אנחנו רואים בהגדה של פסח, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. אני יוצא בתוך מצרים. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בחצות הלילה, מה קורה? באותה שנייה, מת כל בכור בארץ מצרים. מבכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים, וכל בכור בהמה. בואו נסביר את זה. מכת בכורות, למה היא נקראת ככה? בגלל הבכורות. למה הבכורות נקראים בכורות? בכור זה מה שנקרא באנגלית senior. זה קשור למה שנקרא בעברית בכיר. בכיר, זה חשוב. הבכור בירושה נוטל פי שניים. כאילו הוא אחד מהאחים, למה הוא נוטל פי שניים? כי הוא הראשון, אז מה? כן, לבכור יש מעמד. דבר מאוד עמוק ומרתק שנמצא שוב בתוך האותיות. האותיות שמרכיבות את המילה בכור הן תמיד אותיות עוקבות שמכפילות את האות שלפניהם. האות ב' באה אחרי האות א', א' זה אחד, נכון? בכור, זה ב' באה אחרי א', והיא מכפילה את זה, את א'. כף באה אחרי י', י' זה 10, כף זה 20. ר' באה אחרי ק', ק' זה 100, אז יש לנו 1, 10, 100. האותיות המכפילות, העוקבות, האותיות העוקבות, כלומר, שבאה אחרי, מכפילה את זה. זאת אומרת, היא שמה את זה במקום שהוא מעבר, מעבר. ומכאן המילה בכיר, בכיר זה אחד כמו כולם, שפתאום נהיה ממונה על כולם, כן, אז הוא נהיה בכיר. מכת בכורות הייתה מכה שפגעה בדיוק במהות, באסנס, במהות של תפיסת העולם המצרית. בתפיסת העולם המצרית, אני לא אעריך בזה, למרות שזה יפה יפה. שמעתם על הפירמידות, מכירים את הפירמידות, יודעים על מה מדובר? מה זה פירמידה? שורה של אבנים למטה עם הרבה מאוד אבנים. השורה השנייה, כל אבן עומדת על שתי אבנים. נכון? ולכן יש פחות אבנים בשורה השנייה. ובשורה השלישית, שוב פחות אבנים, עד שזה מגיע אל החוד של הפירמידה, כאשר יש אבן אחת למעלה שיושבת על כל המבנה. זה לא מבנה סתמי, זה מבנה שמייצג את הפילוסופיה המצרית. הפילוסופיה המצרית, למעשה, זה כאילו הפילוסופיה של הצבא בימינו. אתה מתגייס לצבא, מה אתה? חייל. בסדר? אם תהיה ככה מספיק, תתקדם ותוכיח את עצמך, תהיה ממקף. מה זה ממקף? עכשיו אתה מפקד של 10 חיילים. תתקדם מעלה, אז שישים אותו. פירמידה, נכון? מי עומד בחוד? הרמטכ"ל, כאילו, בצבא, בתוך המבנה של הצבא. במצרים, פרעה, הוא זה שעומד שם בראש. מה האידיאולוגיה? מה הרעיון? הרעיון הוא כזה. אני רוצה לייצר אצלך מוטיבציה. לעבוד. למה שתעבוד? מה אתה פרייר? אז אני אומר לך, כן, תשמע, אם תעבוד, אתה תקבל קידום. אתה תקבל בונוסים. אז אני עכשיו אומר לך, כדאי לך לעבוד ולהיות עובד יעיל, כי אז תקבל בונוס. נמנה אותך למפקד, נמנה אותך למנהל, זה לא רק בצבא, זה גם בעבודה וכן הלאה, התקדום, קידום.
אתה אומר, אם הפירמידה יוצאים את כל הבנים מלמטה, אתה אוטומטית מפיל את הראש. או הקדוש ברוך הוא הרג את כל בני...
אז רגע, רגע, שנייה, שנייה. בקיצור, איך זה בנוי? זה בנוי בצורה כזאת שאני יוצר אצלך אשליה. אני בעצם אתה עבד שלי. רק לבוא ולהגיד לך, תהיה עבד שלי, למה שתעשה את זה? אז אני מרמה אותך. אני רוצה שבסופו של דבר תהיה עבד שלי. אני עכשיו נתן לך בונוסים שיסבירו לך למה שווה לך להיות עבד. ואתה יכול להתקדם. וככה זה בנוי עד היום. זאת אומרת, הפילוסופיה המצרית הזאת עובדת עד היום. ולכן, במצרים העריכו את הבכור, את הבכיר, את ההוא שלמעלה. מי הוא הבכיר האמיתי באמת? ריבונו של עולם. נכון? מתי כל מיני בכירים פיקטיביים יכולים לטעון לבכירות? כשהבכיר האמיתי מסתתר. אז הם יכולים להגיד, אני הבכיר, אני הבכיר. מה קורה כשהוא מתגלה? אני יוצא בתוך מצרים. עצם הופעת האמת עצם לא צריך להילחם בשקר. ברגע שהאמת יוצאת, השקר ממילא מתגלה כחסר קיום. זה נקרא מת כל בכור. בסדר? רוצה להזכיר לכם ברקע את הדברים שהראשונים שראינו בשם המהר"ל. שהגילוי של מה שיקרה יפרק לגמרי בלי מלחמה בכלל את כל השקרים שהיה להם מקום בתוך הוואקום. אבל כשיהיה את הגילוי, אז לא יהיה וואקום, וממילא הם ייפסדו. אז זה באמת מה שכתוב שם. עכשיו, כתוב פה בהמשך, כל הבכירים, כל הבכורים, מבכור פרעה יושב על כיסאו, זאת אומרת יורש העצר, עד בכור השפחה, גם האדם, הבכור של, של האדם הכי פשוט, הכי נחות במצרים השפחה, אבל לא רק זה, וכל בכור בהמה. מה זה בהמה? למה? למה בכור בהמה? מכיוון שהם עבדו לבהמות. זה היה עבודה זרה שלהם. יש פה גם כן עניין עמוק, אני לא יכול להיכנס אליו עכשיו, אני רק אומר אותו בחצי משפט. שלמה המלך בספר קהלת אומר, מותר האדם מן הבהמה עין. אין הבדל בין אדם לבין בהמה, בגוף. זה מבנה אחר של ה-DNA, אבל זה אותו גוף. איפה ההבדל? בנשמה, לבד הנשמה הטהורה. המצרים כפרו בקיומה של נשמה, הם כפרו בקיומה של מציאות רוחנית בכלל. פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? הם לקחו את החומר ואמרו, זה מה שאנחנו רואים, זה מה שיש, מעבר לזה אין. הם כפרו במציאות רוחנית. ולכן הם עבדו לבהמה. כלומר, הם אמרו, העבודה לבהמה היא, כמו שאמרנו, זה סימבול. האדם והחומר זה כל מה שיש, אין מעבר לזה. ולכן הבהמות לקו. כי כשהתגלה האל האמיתי, כל האלילים, שזה האלים הקטנים, קרסו. כתוב שם בהמשך, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. טוב, עכשיו בואו נעבור לאחרית הימים, זאת הגאולה הראשונה שהייתה במצרים, ושם ראינו את העיקרון הזה. הקדוש ברוך הוא אל מסתתר, הסברנו למה כדי לאפשר בחירה. לא הסברנו את זה, אבל זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא מסתתר, כדי לאפשר בחירה. כלומר, אם האמת הייתה ברורה וחד משמעית, לא הייתה בחירה. אם אני לוקח שני כוסות של מים ואומר, זה כוס של מים וזו כוס של מים, המים הם צלולים וזקים, אבל אני מודיע לך מראש, שבתוך המים האלה יש תוספת של רעל שיכול להרוג פיל ממוצע.